הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. הפיגוע בחדרה, ועוד קודם לכן זה בבאר שבע, החזיר לסדר היום את האיום הביטחוני. עם עמוס הראל נדבר על הרמת הראש הפתאומית של דאעש, והאם השב"כ פישל כשלא זיהה את האיום. מיכל יערי ואלוף בן יהיו כאן לסיכום ועידת הנגב, שרי החוץ של מדינות המפרץ ויאיר לפיד סביב שולחן אחד, אנחנו נשאל האם הגענו למזרח התיכון החדש. ולבסוף על האוליגרכים הרוסים, ננסה למפות במי מדובר, כמה כסף יש להם, והאם דווקא הם יכולים להפיל את פוטין. יגאל ליברן תהיה.
אנחנו פותחים עם העדכונים על אירוע דקירה בבאר שבע.
ככל הנראה, פיגוע, טרור, זה הכיוון שמסתמן עכשיו.
אנחנו מדווחים לכם עכשיו על אירוע בחדרה מהדקות האחרונות. יש פצועים מירי, והערכה היא כרגע שמדובר בפיגוע.
אנחנו פותחים בפיגועים בחדרה, ועוד קודם לכן בבאר שבע. שני פיגועים בתוך אוכלוסייה אזרחית עם נפגעים ישראלים. רק לאחריהם החל השב"כ לעצור פעילים של דאעש בתוך ישראל. איתנו עמוס הראל, שלום.
שלום ליאור.
אז פתאום שני פיגועים אחד אחרי השני, גם ערבים ישראלים מבצעים את זה, והאחריות על דאעש, איך זה פתאום הגיע לזה?
זה באמת גוף שקצת שכחנו ממנו. הם הרי עלו לתודעה שלנו סביב 2014, בדיוק כשהסתיים מבצע צוק איתן בעזה, ראינו את דאעש משתלט בקצב סי, אתה זוכר את זה, עם הרכבי 4x4 על מזרח סוריה וצפון עיראק, ואז בעצם הם חטפו מכות מאוד מאוד קשות. התארגנה קואליציה בינלאומית, אובמה ארגן אותה בזמנו, בגלל שהתחילו הוצאות להורג של אזרחים אמריקאים.
כן, נזכיר, עריפות ראשים מול המצלמה.
עם הסרבלים הכתומים האלה של האסירים, זה הקפיץ את האמריקאים, התארגנה קואליציה שתקפה מהאוויר, בהמשך תמכה גם בצבא עיראק שהשתלט על מוסול, גם רק הנכבשה, ובמקביל גם משטר אסד בסוריה, שהיה לו מאבק משלו בהם, נעזר בהפצצות שטיח רוסיות כדי לטפל בבעיה הזאת. אלה היו השנים הגדולות של דאעש, כי גם כשהם נלחמו במזרח התיכון, חסידים שלהם, או כאלה שחזרו מהלחימה, או כאלה שלא הצליחו להצטרף, ביצעו פיגועים באמת בכל רחבי העולם, בדגש על אירופה, ואז גם ראינו פה ושם ניסיונות של אנשים שהיו מזוהים איתם גם בישראל. אחר כך העניין הזה נרגע.
ב-2019 זה היה נראה שזה פשוט נגמר. נכון, חיסלו את המנהיג?
נכון, אבל בכל מנהיג כזה אנחנו יודעים, בסוף יש מספר 2 ומספר 3, ותמיד יהיה מי שיחליף גם את הבא בתור. יש איזושהי טענה שעולה בישראל בשבועות האחרונים, שייתכן שחלק מההתעוררות המחודשת העולמית היא דרך איזו תודעת ניצחון שהושגה בגלל מה שקרה באפגניסטן. באפגניסטן זה אומנם טליבן, לא דאעש, אבל זה אותו אזור אידיאולוגי. כניעת המערב, הנה אפשר להביס אותם אחרי 20 שנה האמריקאים מתקפלים, ושזה נושא כזה ביטחון מחודש, ואיזה רוח קרב אצל חסידי דאעש בעולם. אנחנו לא יודעים להגיד אם זה המקרה.
And one day, invade your land, where we will rule by the Sharia.
You will not have safety, even in your dreams, until you embrace Islam.
בוא נגיע אבל לשכונה פה, איך פתאום זה מגיע לפה?
אז מה שברור לנו פה הוא שזה אנשים שמזוהים שנים, וכאן יש ככל הנראה החמצה מודיעינית די קשה מצד הרשויות, בעיקר מצד שבק. אנשים שהיו מזוהים, בשבוע שעבר אותו בחור מחורה, שהיה קשור בתא של מורים שהופעלו על ידי דאעש, והיו מעורבים קצת ניסיונות להתגייס ללחימה בסוריה, ישבו בכלא 4-5 שנים, הוא השתחרר, נותר רדיקלי, ואז מחליט לפעול, ככל שאנחנו מבינים על דעת עצמו. ועכשיו הפיגוע בחדרה, השבוע, המשך לאותו סיפור, שניים שאחד מהם גם ישב בכלא על ניסיון לצאת דרך טורקיה להשתתף בלחימה בסוריה, גם 5 שנים אחורנית. אני לא הייתי פוסל אפשרות שיתברר שהם קשורים איכשהו אחד בשני, הם בוודאי פועלים על סמך מקור השראה, אבל מה שאתה רואה בפיגוע השני בחדרה, זה דבר הרבה יותר מתוכנן. שם הוא יוצא לדרך עם סכין ועם רכב בבאר שבע, רוצח 4 אנשים מאוד מאוד אפקטיביים, עשה הרג כזה כבר לא ראינו שנים, אבל זה בסוף, זה נשק שאתה לוקח מהמגירה במטבח או את האוטו מהחנייה. פה הם באים הרבה יותר מתוכננים, ככל שאנחנו מבינים עכשיו מהחקירה, הם באים עם אקדחים בכלל, הם באים עם תחמושת בהיקף עצום, יותר מ-1,100 כדורים, זה ארגזים על ארגזים על ארגזים של תחמושת צהלית, אתה רואה את הקופסאות.
שאיך משיגים את זה בכלל?
גונבים מצהל, כנראה משיגים איפשהו בשוק השחור של הנשק, אבל אין להם M16, אין להם רובים ארוכים, ופה זו שיטה מתוכננת, הרוצחים האלה באים, מתוכננים, מתנפלים על שוטר ושוטרת מג"ב בשירות סדיר שיורדים מהאוטובוס, הורגים אותם, כנראה, ככל שאני מבין, לוקחים את הרובים הארוכים מהם, ואז יש להם תחמושת שהם הביאו מהבית, בכמויות בלתי נדלות. למזלנו, הם לא מאוד אפקטיביים. בהמשך מסע ההרג, הם אומנם קרי רוח, ברור שהם מיומנים יחסית.
כן, זה נראה תמונות שלא ראינו אף פעם. יש תמונות של המצלמות.
זה מחריד, זה צריך להגיד, זה מחריד, זה אומנם כזה במין שחור לבן כזה, ולא, זה לא איכות של צילום של שידור ספורט. אבל זה מפחיד. אתה פשוט רואה את זה ואתה מבין איך אתה יכולת להיות באותו מצב, לרדת מאוטובוס ולהיקלע לקו הירי שלהם, והם פשוט, הם היו יכולים לשחוט כל דבר שזז. למזלנו הגדול, להבדין מהשוטרים שהופתעו בירידה מהאוטובוס, מרחק של 100 מטר משם במסעדה, יושבים שוטרים מיחידת המסתערבים בחד של מג"ב, שומעים את הרעש, הם כבר יוצאים עם ידיעה לתוך מים נכנסים, כי הם שומעים צרורות, הרי רואים את זה, שומעים בהקלטות.
זאת הבינו שזה פיגוע.
הם מבינים שזה פיגוע, זה אנשים מאוד מיומנים. מסתערבים זה אנשים שפועלים מול מבוקשים חמושים בלב הרים, זה הסביבה, את הפעולה הכמעט טבעית שלהם, ואז הם באים ומטפלים באירוע מאוד מהר. אני חושב שזה מדגיש עוד דבר, זה נקודה שנויה במחלוקת, כי יש לזה כל מיני נגזרות בהקשרים אחרים, למשל פלילים, גברים שעוסקים בהבטחה ורוצחים את בנות הזוג שלהם. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, אבל צריך להגיד בכל זאת, ההימצאות של נשק ברחובות בסיטואציה כזאת, ובלבד שזה בידיים של אנשים מיומנים, ורוב אנשי הביטחון הם מיומנים, זה יתרון גדול מאוד. זאת אומרת, היכולת של אזרח או שוטר שנקלע למקום, זה לא סיור. אנחנו לא מדברים על פיגועים בעיר העתיקה,
לא התקשרו למאה ואז מישהו מגיע
לא,
גם פה.
לא, הם שמעו, הם היו במרחק של 100 מטר. העובדה שהיו לך אנשים חמושים ומיומנים, סיימה את האירוע הזה, עם שני הרוגים שזו תוצאה איומה, היינו יכולים לסיים את זה גם עם 10 הרוגים. ופה המעורבות והחתירה למגע, סליחה על השפה הצבאית שבה אני משתמש, של האנשים האלה שהיו במקרה פותרת את האירוע, זה יצטרך להיות גם הדפוס הפעולה, כי אתה לא יכול לשים שוטר בסיור בכל מקום, וגם לא חייל. עכשיו מזרימים קצת כוחות כדי להרגיע את תחושת הביטחון של האזרחים, אבל אנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך.
זאת אמרת, דפוס פעולה, יכול להיות שמחר נראה עוד אחד ועוד שבועיים עוד אחד.
יכול להיות, יש תמיד גם את ההקשר הזה של השראה, שאנשים שעולים על הרכבת, ראינו את זה, הנה, גם אני שהיד, ראיתי את זה, הדרך הבטוחה לגן עדן, כולם ידברו עליי, בטוח יש תומכי דעה שרואים את זה כתקדים וכמקור להשראה. אבל צריך גם להגיד שמצד שני, אני חושב שהרוב המכריע של ערבי ישראל מסתייג מזה, מבין איזה ברוך הסיפור הזה מכניס אותו. אנחנו לא ראינו פלסטינים עוד בתמונה. אני לא אגיד שנשמתי לרווחה כששמעתי שזה לא פלסטינים, אבל פלסטינים זה סיפור אחר. זאת אומרת, אם אתה מכניס לתוך התסבוכת פלסטינים ערב הרמדאן, אתה מקבל, אתה יכול להגיע לסף מלחמה, ברצועת עזה בוודאי, אבל גם
נחזור לשומר החומות, מה שהיה לפני שנה.
בהרבה מקומות. פה כרגע, באופן ספציפי, זה אנשי דאעש שהם, אני חושב שרוב האוכלוסייה הערבית ישראלית רואים בהם קיצונים מאוסים שצריך להתרחק מהם. השאלה אם יהיה לזה חיקוי או שכוחות הביטחון יצליחו לחבות את השריפה הזאת, הרבה תלוי בעבודה המודיעינית, להבין איזה עוד אנשים יסתובבו במעגלים האלה. אני קצת מופתע מכך שלא נעצרו יותר אנשים. כי ברור לך שכל מי שהיה מעורב בעשר שנים האחרונות באיזשהו קשר לדי שצצה לגביו ידיעה מודיעינית, אמור להיות עכשיו מזומן לחקירה. צריך לוודא שהשריפה הזאת מחבים אותה מהר ככל אפשר.
בדיוק בהקשר הזה, אחרי הפיגוע הראשון ששומעים שזה דאעש, למה לא מתחילים חקירה רצינית, לא נדלקת איזה נורה אדומה בשבק? לא מנסים לפחות למנוע את הפיגוע הנוכחי.
אנחנו כולנו חכמים בדיעבד, וכולנו יודעים לשבת ליד המיקרופון ולפרשן את זה בזמן שלא אתה ולא אני ישבנו בחדר חקירות והרכבנו פאזלים כאלה. אני לא הייתי משתמש במילה כמו מחדל בהכרח, כי לא הייתי בנעליהם של אנשי השבק.
קוראים לזה כבר פשלה אפילו.
תראה, החמצה מודיעינית בוודאי שיש כאן, בוודאי שעקרונית, אנשים שהם במעגל שני ושלישי של המחבל מבאר שבע, היו צריכים להיות מזומנים לחקירה. ייתכן שצעדים נוקשים ומרתיעים יותר, היו מונעים מהשניים האלה לצאת לדרכם בחדרה. בוודאי שיש כאן החמצה מודיעית, מכאן ועד לכותרות שזועקות מחדל. בוא נחכה קצת ונברר לאן הדברים האלה הולכים. אבל זה לא מחבל בודד. להבדיל מהאירוע הראשון, שבו יכול להיות שגמלה בליבו ההחלטה, ויכול להיות שהוא לא סיפר לאשתו או לאחיו, הרוצח בבאר שבע.
כן, בחדר הזו התארגנות שני אנשים באו.
כן, שני אנשים באים עם תחמושת, הם היו צריכים לקנות אותם עם מישהו, אם הם לא גנבו אותה בעצמם. יש פה איזה תא שמעורב בזה, אני לא יודע, כבר התחילו תא רדום, קשה לדעת בדיוק, ברור שזו החמצה מודיעינית גדולה עם תוצאות קטסטרופליות, וברור שצריכה להיות עכשיו התעשתות מהירה של כוחות הביטחון, כדי שזה לא יהפוך לאיזה דפוס. אני מזכיר לך, אנחנו נוטים לשכוח, היו פה כמה שנים מאוד מאוד שקטות, אבל ב-2015 ראינו גל נוראי של פיגועים על פני חצי שנה.
בעיקר סכינים אבל.
מספטמבר 15 עד מרץ 16, פיגועי דריסה, פיגועי דקירה, וגם היו לא מעט אנשים שבאו עם תתי מקלע מולטרים כאלה, קרלו, אם אתה זוכר את זה. אחר כך עוד בקיץ עוד היה את הפיגוע הזה במרכז הרונה בתל אביב, ואחר כך זה נרגע.
ששאלנו את עצמנו אם זו אינתיפאדה שלישית, ובסוף פתאום זה נעלם.
אני כבר בעוונותיי כתבתי אינתיפאדה שלישית, אני זוכר דיונים עם אלוף בן, האם אנחנו צריכים להגדיר את זה כך, כן או לא, במערכת הביטחון אמרו לא, אתם מגזימים, והתברר שהם צדקו, זאת אומרת, זה כמעט גבה מעצמו.
והם מצליחים להבין אגב שם בדיעבד למה פתאום זה התעורר ואיך זה נרגע?
כן, כי אז המבצעים היו פלסטינים ולא ערבים ישראלים.
אמרו שזה דור הפייסבוק שפתאום משתף דברים בפייסבוק.
נכון, בלי ספק זה עבד על הסנטימנטים האלה, אבל אז גם הרשות הפלסטינית התעשתה, הם הבינו שיש להם מה להפסיד, התחיל מאמץ מתואם של שבק וצהל מצד אחד וגורמי ביטחון פלסטינים מצד שני, התחילו המון שיחות אזהרה עם בני משפחות של צעירים שבאמת התחילו להתבטא בפייסבוק וסיימו את העניין הזה, גדעו כאן, הרבה מעצרים מונעים, והיה שיפור עצום במעקב הטכנולוגי וברשתות החברתיות, היה מאמר מרתק, שנכתב על זה בארץ לפני שנתיים, שבאמת מתאר איך שבק שינה את שיטות העבודה שלו, כולל אגב גם אינטליגנציה מלאכותית ודברים מהסוג הזה.
אפילו אנשים בשבק התחזו לאנשים בפייסבוק וגלשו כדי לראות.
זה בשוליים, אבל מעבר לזה, מה שבאמת הפעילו פה, זה שיטות של בינה מלאכותית, סקירה של באמת של טונות של פרסומים ברשתות, כדי לזהות דפוסים שיכולים להעיד על תכנון מצד מחבלים. אני מניח שהשניים האלה, אמנם התחילו לצוץ כל מיני צוואות שלהם מאתמול, אני מניח שהם היו יותר זהירים. דובר באנשים מבוגרים יחסית, מנוסים, לפחות לפי השנים שבהן הם היו חשודים בפעילות טרור, אז הם ותיקים בתחום, הם 5-6 שנים בעסק. מישהו פה קיבל הדרכה, אתה לא סתם יוצא לפיגוע עם תחמושת בהיקף כזה, יש פה תוכנית פעולה. זה לא קמת בבוקר ומישהו הרגיז אותך וחטת לדרוס יהודים בדרך, אלא יש פה שיטה וארגון, אני מניח שנגלה שעוד אנשים איכשהו מעורבים בזה, או בהדרכה או בתכנון.
אנחנו גינינו בכל תוקף את מה שהיה אתמול בחדרה. מבחינתי רצח הוא רצח, ולא משנה מי עושה את זה ואיפה עושה את זה.
העובדה שמדובר באמת באזרחים ישראלים, אי אפשר להשים את הרשות הפלסטינית או את החמאס בעזה, מחייבת את ישראל לעשות מה?
קודם כל זה מאוד מאוד רגיש מול רשות ומול חמאס, אני בטוח שחמאס חוגג את זה, מבחינתם, הנה, מלאכתם נעשית בידי רשעים אחרים.
זאת אומרת שהם ודאש גם לא חברים?
כן, וגם חמאס וגם הרשות כנראה פניהם לרמדאן שקט, אנחנו אחרי שנה של שומר החומות, בשנה שעברה, שנה קודם הסגר של הקורונה, אנשים מאוד מאוד רוצים לחגוג את הרמדאן בשקט, המסרים לפחות כרגע הם גם מחמאס וגם הרשות, אנחנו לא בעסק הזה. מול ערבים בישראל, זאת בעיה, אתה תצטרך איכשהו לבודד את אותה חבורה שעוסקת בטרור, ולא, אתה לא יכול ענישה קולקטיבית על אזרחים ישראלים, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לשפוך פה את התינוק עם המים ולהכיר לחלוטין את היחסים עם הערבים בישראל.
והרגישות הפוליטית מול רם, כמובן.
פיגוע כזה הוא לא רצוי בשום צורה, אבל כשאתה חושב לרגע מה עדיף, אם זה היה מבצע פלסטיני או ערבי ישראלי, כל אחד זה תסבוכת מסוג אחר לחלוטין, תהיה פה בעיה. אני מניח שיהיו בשוליים גם אנשים שינסו לחכות את זה, וצריך להגיד, בשורש של העניין, יש פה בעיה של משילות, יש פה שנים שממשלות ישראל לא התעסקו בעניין, עזוב כרגע את החילופי האשמות בין בנט לבין נתניהו, שנים זה ברור לחלוטין, ממשלות ישראל מאז שנת 2000 הזניחו לחלוטין את מה שקרה במגזר הערבי, את הפרות החוק הבוטות, את הגירת הנשק, את הצמיחה של כנופיות הפשע המאורגנות, וגם האנשים האלה, אני בטוח שאם יחקרו ויחקרו את הסיפור, יגלו פה קשרים גם למשפחות פשע ולכנופיות, דברים מהסוג הזה.
זאת נסביר, בהתחלה הם רצחו אחד את השני וישראל הסתכלה מהצד, נכון. ורשויות הביטחון אמרו טוב שיעשו מה שהם רוצים, עכשיו ממשלת בלנט כן מנסה לטפל בזה, אבל זה פשוט גולש למקומות אחרים.
זה מאוחר, זה לוקח הרבה זמן. אנחנו התעוררנו כשהתחילו באמת מעשי רצח בחוצות הערים, וכשהמניין ההרוגים בתוך החברה הערבית הגיע כבר למספרים שהיהודים כבר לא הצליחו להקל, ואז קמה התעוררות. באמת יש יוזמה, סגן השר סגלוביץ' מטפל בזה, יש באמת ניסיון להפחית את מעשי הפשע בציבור הערבי. עדיין כמויות הנשק ואנשים שמעורבים בזה, תסכול וייאוש, כל מה שאתה רוצה ביחד, זה מתכונת לצרות צרורות, זה לא דבר שיתפלו בו ביום אחד, אבל אי אפשר לנתק לחלוטין את התופעה של דאעש מאיזושהי חממה מה שהיא פועלת בטוחה שקשורה גם בפשיעה ערבית מאורגנת, לפחות מבחינת זמינות הנשק, ואני מניח שאנשים שיש להם מיומנות כזו בנשק, גם איזשהו רקע או איזושהי נקודת השקה עם פשיעה, אני לא אתפלא אם תתברר בהמשך.
התחלנו עם דאעש, בואו נסיים גם עם דאעש, האידיאולוגיה שלהם באמת מאוד קיצונית, נוכל לראות גם אולי חוטפים אזרחים ובאמת עורפים להם את הראש מול המצלמות, או שאנחנו לא שם?
שמע, אני מאוד מקווה שלא, בוודאי את התקשורת זה מאוד יעורר אירועים כאלה, עוד לא ראינו ניסיונות כאלה בישראל, צריך להגיד בסך הכל הכיסוי, של שבק הוא כיסוי מודיני טוב, גם אם הייתה פה תקלה מקומית. אני לא מדמיין מצב שבו דאעש סניף חורה או סניף אום אל-פחם חוגג כמו דאעש בסוריה או בעיראק. יש אנשים שם שמודעים מאוד ליכולת לנצל אמצעי תקשורת מודרניים, רשתות חברתיות. אנחנו צפויים פה לעוד אתגרים, אני לא חושב שהסיפור הזה נגמר. אבל לא הייתי גוזר איזו גזירה מוחלטת שאוקיי, רמדאן ופסח הלכו לנו, שכחנו מהקורונה לרגע, ואנחנו לפנינו גל פיגועים חסר תקדים, אני צריך לחכות קצת ולראות לאן הדבר הזה הולך, יהיו פה ימים מתוחים ומעניינים בשבועות הקרובים.
עמוס הראל, תודה.
תודה לכם.
The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, standing together in Israel. Just a few years ago, this gathering would have been impossible to imagine.
ועידת הנגב הסתיימה השבוע, אם לא הפיגוע בחדרה, זה אולי היה הסיפור המשמעותי של השבוע. איתנו שניים, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, שלום.
שלום.
ואלוף בן, עורך הארץ.
שלום.
אז בואו ננסה לסכם את הפסגה הזאת, בעיקר תמונות מאוד מאוד יפות מול המצלמות, אבל בתכלס אין הרבה חוץ מזה, לא?
בשביל ישראל שתמיד רוצה הכרה אזורית והשתלבות, כל תמונה כזו היא הישג, וגם לא ראינו תמונות כאלה הרבה שנים. בתקופה של נתניהו לא ראינו תמונות כאלה. במידה והוא השתתף בוועידות פסגה, זה נעשה בדרך כלל בחשאי, ופורסם אחר כך לא צולם. דבר כזה לא ראינו, שבאים שרי חוץ מכמה מדינות ערביות, שמצרים משתתפת בגלוי בקידום של הסכמי אברהם, שהיא לא הייתה חלק מהם.
ירדן לא, אבל.
ירדן לא. ירדן עושה פסגת הדחויים ברמלה עם אבו מאזן. בכוונה, אני מניח, בעיתוי הזה. וכן, זה הראה את הניתוק של פסגת הנגב מעניין הפלסטיני, למעט המס שפתיים הרגיל של שרי החוץ שבאו. וכמובן שהפיגוע בחדרה, גם אם היה תחת הטריה והכותרת והסיסמאות של דאש שהם ארגון כלל אזורי, שלא ממוקד דווקא בבעיה הפלסטינית והישראלית, ברור שזה החזיר את כולם למציאות שאנחנו מכירים, של אלימות, של התפרצות, של הרג ברחובות העיר, בזמן שיש שיחות מדיניות שלכאורה מנותקות מזה.
Morocco's strong condemnation of the terrorist attacks of yesterday in Hadera.
We certainly also consider and have on every occasion condemned all resort to violence, to terrorism.
למרות שהגינוי פה מאוד משמעותי, ובית זה אולי הכותרת המשמעותית של האירוע, גם שר החוץ המרוקאי, גם האמירתים מתייצבים מול המצלמות, והם מגנים לא בצורה רפה, בצורה הכי משמעותית שאפשר.
אבל זה היה גם בעבר, בשנת 96, כאשר היו פיגועים הרבה יותר קשים, בירושלים, בתל אביב.
פיגועי אוטובוסים.
פיגועי אוטובוסים, ערב הבחירות של 96, מתכנסת ועידת שארם א-שייח כדי לעזור לשמעון פרס, ואז באים דרג הרבה יותר גבוה, מגיע הנשיא קלינטון מארצות הברית, והנשיא מובארק מארח, ומלך ירדן חוסיין, וכולם מגנים את הטרור, ו...
בסוף נתניהו זוכה בבחירות.
נתניהו זוכה בבחירות, אבל מעבר לזה, אתה יודע, בסדר, גינו את הטרור. האם זה עוזר לישראל להתמודד עם הבעיה הזאת? אני לא חושב.
נקודה מעניינת, ישראל מתחילה וחושבת במונחים של שלום. לא שלום וביטחון, לא אולי שלום. אנחנו עכשיו מדברים שלום, כי אנחנו מבינים ששלום זה בסדר גמור.
טוב, שלום תלוי מי.
שלום זה שלום. כשאנחנו מדברים על שלום, יש לו בדרך כלל ארבע רגליים. יש לו רגל מדינית, שאותה אנחנו מכירים מצוין מהמפגש הישיר בין המנהיגים. יש את הרגל האסטרטגית שמשום מה תמיד נמצאת בחזית. אי אפשר בלי אויב, אז מזל שיש לנו את האויב האיראני. אבל יש גם את הרגל הכלכלית שהיא מאוד מאוד רלוונטית, ואני חושבת שהתרומה שלה היא כבר מיידית ניכרת בכלכלה הישראלית. ואולי הרגל הכי חשובה שלא נאמרה בכלל בוועידה, אבל היא זו שהופכת את השלום הזה משלום קר או כפול לשלום חם, וזאת הרגל האזרחית. זה נכון שהמנהיגים נפגשו ביניהם וניהלו שיח ישיר, אבל היום השיח הזה מתנהל גם ברשתות החברתיות, בין הדור הצעיר בישראל לדור הצעיר המפרצי, שלא נעים להגיד את זה, אבל הדבר האחרון שמעניין אותו זה הסוגיה הפלסטינית. הרבה יותר מעניין אותו עומר אדם וגלגדות ואוכל ומוזיקה ואופנה, ואולי הדבר החשוב שיוצא מהוועידה הזו זו הכרה בכך שיש שיח ישיר בין אזרחים במדינות המפרץ וישראל, ולא רק שיח מנהיגותי, והוא זה שבעצם נותן ממד נוסף לכל הוועידה הגדולה והחשובה הזו.
איך זה פתאום קרה, פרחים לנתניהו?
אני לא רוצה לתת כתרים לא לפוליטיקאי כזה או לא לפוליטיקאי אחר, אני כן רוצה להביע הערכה מאוד גדולה למדינות המפרץ ובעיקר למנהיגות שלהם, ומה שחשוב כאן זה חילופי הדורות. אם אתה מסתכל רק מהתמונות, אתה שם לב שמדובר בו בהנהגה הרבה יותר צעירה. מוחמד בן סלמן הוא בגיל של בר רפאלי. הבן אדם הזה לא היה עסוק כל חייו בשנאה כלפי ישראל, כי הוא זוכר את סבא שלו נלחם במלחמות. בנוסף לזה גם צריך להגיד עוד משהו. מוחמד בן סלמן, בדומה לעוד אזרחים במפרץ, לא חוו עימות ישיר עם ישראל, בשונה מהמקבילים של שלהם במצרים או בלבנון או בסוריה. והמשמעות היא שכל אותו נרטיב שנבנה על כך שהיה סכסוך ישיר ומדמם בין ישראל לבין מדינות ערב, הוא שיח שלא רלוונטי אליהם. יותר מזה, כשהם רואים את הנהגת החמאס פונה אל איראן, שמבחינתם מהווה איום קיומי, ומוכנים לקבל ממנה סכומי עתק, ואז אותה הנהגה בדיוק באה ומתלוננת כלפיהם על כך שהם מנהלים את השיח מול ישראל, אותם מנהיגים כמו מוחמד בן סלמן אומרים, תגידו, אתם רציניים? אתם השתגעתם לגמרי? אתם באים ומבקרים אותנו כשאתם עושים משהו שהוא לאין שיעור יותר חמור? ומה שאנחנו רואים כאן זאת קריסה או לפחות סדק באותו נרטיב שאותם מנהיגים בעצמם בנו במהלך השנים. זאת אומרת, ברגע שהנרטיב הזה כבר מפסיק לשרת את האינטרסים שלהם, פתאום השפה משתנה, ושוב, היא משתנה לא רק ברמה המנהיגותית, אלא גם ברמת השטח, וזה אולי השינוי הכי חשוב.
When I see 300,000 Israelis visiting the UAE in the last year and a half, it says how curious and how much we want to know each other.
קודם כל, אני חושב שהשינוי הבולט שאנחנו רואים, שבאים לנתב"ג, היום אני חושב חלק גדול, אם לא רוב הטיסות היום שיוצאות מנתב"ג, הן למדינות האזור, טורקיה, דובאי, אבו דאבי, מצרים, שאיג'יפטר מתחילה לטוס, לא באיזה כיסוי של הר סיני, שיש לא יודע מה זה מרוקו, זה דבר שלא היה אף פעם.
זאת אומרת, שינוי... התיירות מקרבת את כל העניין הזה. התיירות
מקרבת כי זה אנשים אמיתיים. עכשיו, עם ירדן זה יחסים תמיד שהם ברמות מסוימות מאוד 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 עמוקים, גם ברמה הצבאית הישירה בכל הדרגים והמשימות, גם ברמה של החברה הערבית בישראל שמאוד מחוברת לירדן, שנוסעת לשם, שלומדת שם באוניברסיטאות וכו'. היהודים פחות, גם פחות אולי מוזמנים. זה שינוי שעוד לא היה עם המדינות הקרובות. אבל אני חושב שברמה המדינית ההבדל הוא שהדור הקודם, לא ב-48 ולא ב-73, לפני 20 שנה, פרסם את יוזמת השלום הערבית, שהתבססה על נסיגה ישראלית מכל השטחים, והקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, ואיזשהו סעיף על הפליטים שהמחמירים כאן מפרשים כזכות השיבה, והמקלים אומרים שזה מהשפתיים לעניין הזה. לא ניכנס לדיון הזה, אבל במשך הרבה שנים, הסעודים בעיקר, וגם אחרים, שמו כל תנאי להתקדמות עם ישראל, שישראל תקבל את יוזמת השלום הערבית, והיו כל מיני דיבורים ישראלים שזה מעניין, ונקרא את זה, והדואר לא הגיע, לא שללו את זה במפורש. אבל הנה בא הדור החדש, את אומרת, ולא מזכיר את זה. הם לא מתנים את ההתקדמות בדבר הזה. אני זוכר שהיו פה, בשעתו בתקופת אולמרט, שהיה איזה רגע של הפשרה, אמרו, טוב, אז ישראל אמרה, טוב, לא הצגתם לנו את יוזמת השלום הערבית באופן מסודר. בואו, אז הסעודים לא רצו לבוא, שלחו את שרי החוץ של מצרים וירדן, כי הם מדינות שכבר עשו שלום עם ישראל, והם באו להציג את זה. אז בשביל ביקור כזה היו צריכים את הכיסוי של הליגה הערבית, שזה בא אביב הערבי, פירק את הסיפור הזה, וכל אחד עושה בעצם מה שהוא רוצה.
אז המסקנה שעולה מהסיפור הזה היא שמדינת ישראל שנורא אוהבת לדבר במושגים של מחנות, אויב, בן ברית, אפס, אחד, אתה יודע, החלוקה הבינארית הזו. אבל גם בסיפור של איראן, אם אתה הזכרת, כי אנחנו נורא נורא רוצים להכניס את עצמנו באותו מחנה, יחד עם מדינת המפרץ.
נגד איראן, ככה קוראים לזה.
אז בואו נסתכל על העובדות, והעובדות הן שסעודיה ואיחוד האמירויות הערביות וקטר ומדינות מפרציות נוספות מנהלות שיח ישיר עם איראן. היה כבר סבב רביעי של שיחות בין סעודיה לבין איראן. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו באותו מחנה יחד עם מדינות המפרץ כנגד איראן, זה נכון. אבל במקביל לזה, סעודיה מנהלת שיח ישיר עם איראן כי היא רוצה לצאת מהמלחמה בתימן שהיא קטסטרופה. פעלית, לא רק לסעודיה, ובוודאי לאזרחים התימנים שאף אחד לא חושב עליהם, כי הם לא מעניינים, הם ערבים. אז חוץ מסעודיה, גם משלמת על זה מחיר מאוד יקר, איראן וארצות הברית ואיחוד האמירויות. עכשיו אני אגיד גם יותר מזה, אתה יכול להיות באותו נושא בדיוק, בין ברית של מדינה אחת, וחלוק עם מדינה אחרת, שהיא בת ברית שלך בנושא אחר.
זאת אומרת, הכל אינטרסים ותלוי איך הם משתלבים.
בסדר גמור, אנחנו כבר מזמן לא בעידן הסולידריות והאחדות הערבית והאידיאולוגיה, את אף אחד זה לא מעניין. ואפרופו הפלסטינים, אם יש משהו שהוא מאוד מאוד ברור. אנחנו כל הזמן מציגים את מדינות ערב כאילו נשכבו על הגדר למען אחיהם הפלסטינים. אז אין אבסורד גדול מזה, כי כל עוד הסוגיה הפלסטינית שרתה את מעמדו של השליט, הוא קידם את הסוגיה הזאת. ברגע שמדינות המפרץ, במיוחד מוחמד בן סלמן, נעמד בפני שתי אופציות, היה ברור במה הוא בוחר. ומה הן האופציות? אופציה אחת, אני ממשיך עם הסולידריות והאחווה כלפי אחי הפלסטינים, אבל אז אני מסכן באופן ישיר את ביטחונה של מדינתי, כי אין מי שיעזור לי אל מול האויב האיראני. או אופציה שנייה, הפלסטינים יחכו, חיכו 50 שנה, לא נורא, יחכו עוד 50 שנה, ובינתיים אני מתקדם לישראל לא רק בגלל האופציה האיראנית.
טוב, אני רוצה גם כסף, מערב, נשק.
אבל איפה, אבל לא ראינו את מוחמד בן סלמן, וגם לא את שר החוץ שלו, לא בהסכמי אברהם, וגם לא, וגם לא בפסגה בנגב.
אז אני ממש לא מוטרדת מזה. לשלום לוקח זמן.
וכשביבי נסע אליו, אז זה התגלה כי החריגו את סעודיה מרשימת מדינות הבידוד שהוא חזר.
אני לא עמדתי עם סטופר. שלום זה לא דבר שנמדד בשניות. שלום זה תהליך, אנחנו קצת שוכחים את זה. שלום זה משהו שמתנהל בעיקר מאחורי דלתות סגורות, וזה מה שהופך אותו לכל כך יעיל בזמן הנכון וברגע הנכון.
זאת אומרת שזה יקרה, אבל תחכו עוד
קצת. כן, עכשיו סעודיה, שוב, היא לא מקרה רגיל. סעודיה מנהיגת העולם הערבי והמוסלמי. בסוף מלך סעודיה מוגדר כשומר המקומות הקדושים לאסלאם, יש לו רגישות. אנחנו תמיד מדברים במונחים של איזה מחיר תצטרך ישראל לשלם בשביל השלום עם סעודיה. אז שוב, מחיר זאת הגדרה מאוד סובייקטיבית. מה שעבורך הוא מחיר, עבור אדם אחר זה לא מחיר. כן, יש לסעודיה הסתייגויות. כן, כרגע פחות נוח לה. האם זה לא ברור מאליו שהיא נותנת את ברכת דרכה לתהליך הזה? אין ספק בכלל. דרך אגב, אחד המקרים המעניינים שהראו לי עד כמה סעודיה בתוך התהליך הזה, היה השתתפות של ג'ודוקאית סעודית אל מול המקבילה של רז הרשקו באולימפיאדה האחרונה, בניגוד למשל לג'ודוקה אלג'יראי.
זאת אומרת, היא הסכימה ללכת לתחרות, התחרתה, ידעה
שזה
ניצחה,
יהיה בסדר, אבל הפסידה באיפון אחרי דקה וחצי, ורז הרשקו, הג'ודוקאית, מרימה את ידה של טניה הג'ודוקאית, כדי לסמל שהיא המנצחת הגדולה באירוע, מעצם העובדה שהיא הסכימה להשתתף שם.
אני מתחבר למה שאמרת קודם, על העובדה שהרבה ממדינות המפרץ האלה, גם האמירויות, גם סעודיה, כמובן קטר שהיא במין יחסים רבע רשמי עם ישראל, שאני ציפיתי שאחרי ההפשרה עם טורקיה גם יגיע איזשהו הסכם עם קטר, זה עוד יכול להיות, המונדיאל בדרך, הרבה ישראלים ירצו לנסוע, אבל השאלה אם לא יכול להיות דבר הפוך, שהם יביאו דווקא את איראן ואת ישראל להפשיר את היחסים ביניהם, ולראות אולי לא ביקור של בנט בטהרן או ראיסי בירושלים, אבל איזושהי הפגה במתחים.
אז אני לא רוצה לחשוב באיזו מצוקה תהיה מדינת ישראל אם פתאום לא יהיה את האויב האיראני. אבל זאת לא אופציה רעה. זה בסדר גמור שאיראן וסעודיה מנהלות ביניהן קשר ישיר, משום שברגע שיורדת את המתיחות ביניהן, כל המתיחות במזרח התיכון יכולה לרדת. ולכן זה דבר נפלא עבורנו.
לא, אני
גם
חושב.
זה קצת פחות נפלא עבור המנהיגים, כי אז אין אויב נורא גדול ועצום שאפשר להפנות אליו את כל תשומת הלב, אבל נמצא משהו אחר.
הם ימצאו אויב חדש. אבל, ועדיין, אני חושב שלכולם יהיה יותר טוב אם תהיה אפשרה, כמו שכולנו שמחים לראות את הרצוג באנקרה, ואת ארדואן מזמין את בנט, שבינתיים לא נענה כל כך מהר לחיזור, וזה יותר נעים מלשמוע את ארדואן, כמו שדיבר על ישראל בזמן התקפות בעזה, למשל.
As friends, we will also work together to confront common security challenges and threats, including those from Iran and its proxies.
אלוף, בוא נדבר על הזווית האמריקאית. אנטוני בלינקן גם מגיע לפה. בסוף הוועידה הזאת התארגנה כי הוא פה ואפשר לתפוס טרמפ. אז הוא מדבר על הזווית האיראנית. חשוב לעשות הסכם. בכל זאת האמריקאים הולכים בכיוון הזה. אבל גם שלא שכחנו את המזרח התיכון, המקרה של רוסיה ואוקראינה לימד אותנו שאנחנו פה צריכים להישאר ולא לברוח, כמו שקרה באפגניסטן.
תראה, כשיש שינוי במדיניות, בדרך כלל אתה הולך לבעלי הברית שאתה זונח או מתהפך עליהם ומרגיע אותם. ראינו את זה גם עם הרצוג, לפני אותו ביקור באנקרה נוסע לפייס את היוונים והקפריסאים, שהברית איתם התהדקה מלכתחילה רק אחרי שישראל וטורקיה הסתכסכו בפרשת המרמרה. אז גם בלינקן נשלח כדי להגיד למדינות באזור, בעלות הברית המסורתיות, אנחנו אוהבים, לא עזבנו אתכם, להגיד לפלסטינים, כן, אנחנו עדיין ב-two-state solution, אבל לא לבקש מישראל לפתוח את הקונסוליה בירושלים שהיא לא רוצה. להגיד לישראל, אנחנו נחתום עם איראן, לא נשאל אתכם, אבל אנחנו אוהבים אתכם ונצ'פר אתכם וכו'. זה ביקור ניחומים. אנחנו כן רואים שהנשיא ביידן מתעלם מבנט, הוא לא מזמין אותו, הוא לא מדבר איתו בטלפון, הוא לא מקדם ומעודד ומנוסע על נס את שליחות התיווך של בנט בין אוקראינה ורוסיה, אז שולחים את בלינקן, ובסופו של דבר פגישות של שרי חוץ הן לא פגישות מעשיות, זה דרג שלא יכול לקבל החלטות, זה לא דרג מנהיגותי, זה עניין סמלי, אז שולחים את בלינקן להרגיע, לא זה יעצור את ההסכם עם איראן.
יש גם מידה לא פחותה של אירוניה בזה שכל השנים מדינות המפרץ וישראל היו מורות להתקרב בזכות הפעילות האמריקאית. כל כך הרבה שנים הנשיאים ניסו לקרב בין ישראל למדינות ערב. ולמרבה האירוניה, הדבר שהכי קרב בין ישראל לבין מדינות המפרץ, זה המדיניות של אובמה שעוררה זעם גדול גם במדינות המפרץ וגם בישראל. זאת אומרת, דווקא הן התאחדו סביב הביקורת שלהם כלפי אובמה, ולא
טוב, בגלל... אבל היו צריכים גם נשק מטראמפ שסיפק להם.
אובמה נסע לבקר את, או נפגש בכלל עם הסעודים 8 פעמים, שזה המון 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 במושגים של נשיא אמריקאי, ומה שנורא הכיס את הסעודים ועדיין מכיס אותם, זו הצביעות האמריקאית. אתם מטיפים לנו מוסר על איך אנחנו פועלים באופן שגוי בנושא זכויות אדם, אבל לכם אין שום בעיה לראות את מה שקורה בתימן, ואין לכם שום בעיה לראות את מה שקורה היום באוקראינה, ויותר מזה, כשזה מגיע לפליטים ערבים, אז הם שחורים מדי, מלוכלכים מדי, זה לא נעים לנו לראות אותם מול העיניים, אבל כשמדובר באוקראינים, אז פתאום צריך לעשות הכל. דרך אגב, זה גם קיבל ביטוי מעניין נורא משחקן סקווש מצרי, שממש עכשיו בתחרות שלו, בסיום התחרות, אמר, תראו את הצביעות של הספורט האמריקאי או המערבי. לנו אסור לדבר על פוליטיקה ועל האימות שלנו עם ישראל, כי אז אתם מרחיקים אותנו מהתחרויות. אבל אתם, המערב, כן יכולים להטיל סנקציות על הספורטאים הרוסים, כי זה בסדר, זאת מלחמה של המערב.
מה שמותר למעצמות על, פחות מותר בעיניהן למדינות הקטנות יותר. אבל בכל זאת הוא בא לנחם והוא בא להרגיע, ובסופו של דבר, נכון שאמריקה יותר עצמאית בהספקת אנרגיה, וזה הבסיס לשינוי המדיניות שלה באזור, והיכולת שלה טיפה לצאת החוצה, לצאת מעיראק, לצאת בהמשך מאפגניסטן, להתעסק בענייני האזור פחות. ביידן הנשיא הראשון שלא ממנה שליח לתווך בין ישראל לפלסטינים, בקושי משלם השפתיים לזה, בבירור זה לא מעניין אותו. אז עשו פסגה. הבעיות, אנחנו יודעים שהבעיות האלה טבען להתפוצץ, ולחזור ולרדוף אותם. הם לא באמת יכולים להתרחק, גם אם הם שואבים נפט מסלעים בכל מיני מקומות בצפון אמריקה, במקום מסעודיה.
עוד נגרור אותם לאזור. אבל אם אנחנו מדברים על זהות האינטרסים, אז אחד הדברים משמעותיים, משבר האקלים שמעסיק גם את ישראל, הוועידה הזאת נערכת בנגב, וגם כמובן סעודיה.
ואף אחד לא מדבר על זה.
מעסיק את ישראל באיזה צורה, חוץ
מי... ברמת הצרות.
אני לא חושב שזה נושא שבדעת הקהל הישראלית תופס כמעט מקום.
איראן יותר משמעותית.
וחדרה הרבה יותר משמעותית, באר שבע הרבה יותר, זה דברים הרבה יותר משמעותיים כאן ועכשיו.
אנחנו נורא אוהבים ליצור היררכיה של איומים, אז בראש ההיררכיה יש את האיום האיראני, ולא ניקח את מקומו משם, זה בכל זאת בנינו את זה כל כך הרבה שנים. אבל אם אפשר במקום השני, נשים את משבר האקלים וחוסר הביטחון התזונתי, כי בעצם כבר עכשיו, בניגוד לאיום האיראני, שהוא עדיין איום בהיבט הגרעיני שלו, בדיוק, הסוגיה של חוסר ביטחון תזונתי קורית כאן ועכשיו.
בוא נסביר את זה למה.
אוקיי, קודם כל יש כמה תופעות שקורות במקביל. יש מדינות שהן מאוד מאוד עשירות, ובעקבות המשבר עם אוקראינה נהיות הרבה הרבה יותר עשירות מקודם.
כי מחיר הנפט עלה.
נכון. מנגד, יש לנו מדינות שגם ככה היו מאוד עניות, אם בגלל הדמוגרפיה כמו מצרים שסופגת למעלה מ-100 מיליון אזרחים, ואם בגלל ירדן שזאת מדינה שאין לה בכלל משאבים, ולתוך כל הדבר הזה גם חוסר ביטחון תזונתי בגלל משבר האקלים, אבל גם בגלל מה שקורה עכשיו עם אוקראינה ורוסיה, ואז נשאלת השאלה שלא נשאלה בוועידה, לפחות לא התקנו אותי בזה, זה שאיך מדינות האזור, איך ישראל, איך ארצות הברית, כמסתכלת מהצד, איך סעודיה, איך המדינות החזקות האלה הולכות להתמודד עם מיליוני פליטים שעכשיו ירוצו במזרח התיכון ויחפשו לא אור חיים יותר מפנק, אלא את הדברים הכי בסיסיים שצריך, מים, מזון, מי ידאג להם?
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מזגנים, אלא דברים הרבה יותר בסיסיים.
גם מזגנים, דרך אגב, תיסע לקטר בקיץ, אתה מאוד רוצה מזגן, אתה פשוט תמות אם אתה לא תהיה בסביבה של מזגן, זאת אומרת, מזגן זה כבר מזמן לא פריבילגיה. מי ידאג לאותם מיליוני פליטים? עכשיו, אתה יכול לבנות חומות נורא מרשימות בגבול ישראל, אבל בסוף זה לא באמת תפתור את הבעיה, וישראל צריכה עכשיו, יחד עם מדינות המפרץ החזקות, לתת תשובה לשאלה, איך אנחנו מונעים את זה, כי אם אתה רוצה לקחת את זה...
איזה תשובה אפשר לתת?
אז קודם כל, בוא נשאל, האם זה בכלל מעניין אותנו? אז נשים בצד את הסוגיה המוסרית. זה לא מעניין אותנו שאנשים מתים מרעב. מה כן מעניין אותנו? הביטחון של השליטים, היציבות של המשטר.
גם מעניין אותנו שאותם פליטים לא התנפלו על הגבולות ולא הגיעו לפה.
יפה, בדיוק. אז בוא נדבר במונחים ששליטים כן מכירים. ביטחון המשטר וביטחון המדינה. ושני המושגים האלה הם מאוד מאוד רלוונטיים, לא בעתיד, אלא כבר היום. זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, זה לא מתי שהוא יגיע. איך לפתור את זה? אני האחרונה שיכולה לדבר על הנושא הזה, כי באמת זה לא התחום שלי. אבל אני כן רוצה לבוא ולהגיד, אל תחכו עם זה. כשאתם יוצרים ועידה כל כך חשובה, עזבו אתכם מאיראן. הכל בסדר, איראן נטפל בזה. יש את הצינורות המקובלים. בואו נעלה את זה לשיח הציבורי. עכשיו, דרך אגב, עוד נקודה מעניינת. במדינות ערב, ואולי במדינה מסוימת גם בישראל, זה לא נמצא בראש סדר עדיפויות של החבר'ה הצעירים, שבדרך כלל כן מודעים לזה.
בניגוד לארצות הברית או
אירופה. בניגוד לארצות הברית או אירופה, בדיוק. למה? כי זאת פריבילגיה לדבר עכשיו על משבר האקלים, כשאנחנו, אין לנו מה לאכול. אז זהו, שאין לך מה לאכול גם בגלל משבר האקלים. ולכן, אני חושבת שוועידה כזאת הייתה אמורה להציף את הנושא הזה, וליצור פה איזשהו מארג נוסף של צעירים שבאים ותומכים בנושא הזה מבחוץ, מחוץ לוועידה, לא קרה. שוב לא שאלו אותי מה צריך לעשות.
כבר מדברים על זה שזו ועידה ראשונה, ובשנה הבאה תהיה עוד אחד, ואחר כך עוד אחד, מזרח תיכון חדש, זהו?
תראו, מזרח התיכון החדש, הביטוי של שמעון פרס,
פרגנו לו.
שכתב ספר כזה, שבאמת נורא צחקו עליו אז. בסך הכל המודל שהוא תיאר, שאמר מדינות ידברו על בעיות משותפות, ועל דרכים לפתור אותן ביחד, זה מה שאנחנו רואים היום, ולא ראינו את זה בשנות ה-90. כי בשנות ה-90, שישראל רצתה לדבר על ביטחון אזורי ועל תרגילים משותפים, אז המצרים, אז עמר מוסא, שר החוץ, הוביל את זה, אמרו לו, קודם תפסגרו את דימונה, קודם תפסיקו את תוכנית הגרעין שלכם. היום זה בכלל לא עלה. אלא להפך, מדברים על כיפת ברזל משותפת לכולם, תרגילים שותפים של חילות האוויר, גם בגלוי נעשים, דבר שבאמת היה מפקד חיל האוויר הישראלי מבקר, הרמטכ"ל במדינות ערביות, מצטלם, זה דברים שבאמת
יחד
היו...
יחד עם חיל האוויר האמירתי.
יחד עם חיל האוויר האמירתי, יחד עם הרמטכ"ל של בחריין, מדליפים שהוא פוגש את הרמטכ"ל של קטר, מדינה שאין איתה יחסים גלויים. ושוב, אנחנו לא רואים התקוממויות רחוב בעולם הערבי. אבל את נושא האקלים, אנחנו רואים שזה לא מעסיק את המנהיגות הזאת. אנחנו לא רואים גם את המנהיגים, אני לא יודע אם מנהיגי האמירויות או סעודיה מדברים על זה לקהל שלהם. המנהיגים שלנו בישראל, הם לא מדברים על זה. תמיד יותר קל להם לדבר על נשק ברחובות, על דאש, על מעצרים מנהליים, קצת על קורונה, כי זה עוד פעם הייתה בעיה שתפסה. ותראו, אנחנו מדברים פה 20 דקות, לא הזכרנו את הקורונה, ואם היינו עושים את השיחה הזו רק לפני חודש וקצת, לפני
טוב, המלחמה באוקראינה... טוב, למרות שיש גל עכשיו.
למרות שיש גל, לפני המלחמה באוקראינה, מן הסתם היינו מדברים על זה הרבה, גם כעוד נושא שנוגע לכולם, והחיסונים והבעיות המשותפות וכו', זה ירד מסדר היום. אין מה לעשות, הבעיות הפנימיות של ביטחון המדינה וביטחון השלטון, הן מעסיקות את כולם, גם את ישראל, ולכן גם בישראל, השאלה של אומל פחם כמוקד של דאש, או חורה כמוקד של דאש, מעסיקה יותר, מאשר עם עוד 10 שנים, הטמפרטורה תעלה במעלה וחצי.
אבל זאת בדיוק הבעיה לדעתי.
וזה לא טוב אולי, זה לא טוב, ואולי זאת הבעיה.
ברגע שאנחנו ממשיכים להשתמש באותם מושגים של מדינות חוץ ומדינות פנים, ומה שקורה בתוך המדינה, מה שקורה מחוץ למדינה, אנחנו לא באמת מצליחים להתמודד באופן יעיל עם אותם דברים שהיינו רוצים לשנות, וזה בעיניי האתגר הגדול.
אלוף בן מיכל יערי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilk billions of dollars off this violent regime, no more. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets.
השבוע התבשרנו שייתכן שגורמים עלומים, כנראה רוסים, ניסו להרעיל את רומן אבמוביץ', אחד האוליגרכים המשמעותיים והמוכרים, הוא גם גר כאן בישראל, במהלך המסע ומתן שניהלו באוקראינה לסיום המלחמה. אברמוביץ' וגם אוליגרכים האחרים נמצאים במרכז הסנקציות שהטיל המערב על רוסיה, ויש כאלה שמאמינים שדווקא דרכם יצליחו לשבור את פוטין ולהביא לסיום המלחמה. איתנו יגאל ליברנט, הוא חוקר את ההיסטוריה של הרעיונות ומומחה לרוסיה. הוא מצטרף לנו מהאולפן אצלו בבית, שלום.
שלום רב.
בוא ננסה לדבר על אותם אוליגרכים, מישהו מהרחוב במוסקווה, אם הוא רואה את האיש הזה ברחוב, הוא יודע לזהות אותם בכלל?
אני חושב שכן, זאת אומרת, אלה אנשים שהם באמת האליטה הפיננסית והפקידותית של רוסיה, ככה שהפרצופים שלהם והשמות שלהם די מוכרים, כן.
שווים הרבה מאוד כסף, אנחנו חילקנו אותם לשלוש קבוצות, אנשים שצמחו בעצמם, אנשים שפוטין הצמיח, ואנשים שפשוט דרך המדינה קיבלו את הכסף, ועכשיו כל רכושם תלוי במדינה.
נכון. סוג הראשון הוא בדרך כלל האוליגרכים שהתחילו ליצור את עונם לפני שפוטין הגיע לשלטון, פוטנין ופרידמן ואברמוביץ' שכולנו פה מכירים היטב, אלה הם בדרך כלל בנקאים שהתחילו ליצור את העון שלהם עם קריסת ברית המועצות בזמן של ילצין היה בשלטון, והם בעצם לא נורא חייבים את עונם לחסדיו של פוטין.
אז את רומן אברמוביץ' אנחנו מכירים, אבל לא בטוח שאנחנו מכירים את שני האחרים, אז אנחנו מדברים על ולדימיר פוטנין, שהוא איש פיננסים, שווה 22 מיליארד דולר, וגם על מיכאל פרידמן, הוא בנקאי, הוא שווה רק 15 מיליארד דולר, למרות שהם התעשרו לפני העידן של פוטין, הוא עדיין גם עכשיו יכול לסגור להם בעצם את הברז.
בוודאי, פוטין שולט במדינה שלו כמו בתאגיד פשע, נאמר, כן? אם אנחנו צריכים לחשוב על זה כעל משפחת פשע רגילה, שיש שם טוני סופרנו בראש, וכולם, כולל האוליגרכים האלה, מבינים היטב שאת כל הונם הם חייבים לו, גם אם ההון הזה הורכב לפני זמנו, והוא לא נתן להם כלום בעצם, כן? כלומר, הם כולם ארנקים מהלכים שלו, וברגע שהוא דורש מהם כסף לכל מיני מטרות, לאו דווקא לכיס שלו, אלא פשוט לכל מיני מיזמים של המדינה, כולם מחויבים לתת.
רומן אברמוביץ', אם ניתן אותו כדוגמה, ניסה להגיע לארץ, ישראל די אמרה לו, אין לך מה לחפש פה, יש סנקציות, עזב, למה פשוט הוא לא יכול לנתק את הקשר עם רוסיה, להגיד, יש לי מספיק כסף בבנק, אני נשאר בישראל ומתחיל את החיים שלי מחדש פה?
תראה, יש כאן כל מיני סיבוכים פיננסיים מורכבים, כן? כי חלק ניכר מהכסף הזה נמצא ברוסיה. אני לא יודע אם במקרה של אברמוביץ' זה נכון, אבל בהחלט חלק ניכר מהכסף הזה נמצא בדרך כלל ברוסיה, והחלק שנמצא במערב הוא כרגע באמת מוקפא תחת הסנקציות. פרידמן הוא דוגמה מצוינת לזה, זאת אומרת, לפני כמה ימים אנחנו התפרסם רעיון איתו, שבו הוא מספר שהוא יושב בבית הלונדוני שלו, ואין לו כסף אפילו למנקה בעצם.
מסכן.
הוא עכשיו הגיש בקשה לבית משפט אנגלי, שיתנו לו גישה לכסף שלו, שיהיה לו לפחות 2,500 לירות סטרלינג בחודש, להוצאות, אתה יודע, אוכל ומנקים.
בוא נעבור לקבוצה השנייה, שם האנשים הרבה יותר חייבים לפוטין, וגם הרבה יותר ניכרים לדגל.
בהחלט. הקבוצה השנייה היא אוליגרכים בעלי חברות פרטיות כאלה ואחרות, שאת עונה הם חייבים באמת לקידום שפוטין העניק להם. אנחנו מדברים על אנשים כמו טימצ'נקו, יבגני פריגוז'ן, האחים רוטנברג, קובלצ'וק. אלה אנשים שהם באמת מכריו האישיים, חבריו האישיים. כל הכסף שיש להם כרגע הם חייבים לא אישית.
אז בוא נסביר מה האנשים האלה עושים, מאיפה הם עשו את הכסף, מה הם עושים איתו עכשיו?
תראה, בתחילת שנות ה-90 הם היו יזמים, מה שנקרא, מהשוק האפור, שחור, אנשים שהם חצי מאפיה, חצי אנשי עסקים לגיטימיים, שככל שפוטין הלך וצמח, הפכו להיות, עוד פעם, לגיטימיים במרכאות, אבל לגיטימיים לגמרי, יש להם כרגע כל מיני עסקים, בתי חרושת, בנקים, כל העסקאות וכל המכרזים שהם זוכים בהם זה בזכות קרבתם האישית לפוטין.
זאת אומרת, מספיק טלפון אחד מפוטין שאומר, תגמרו אותו, אל תיתנו לו יותר עסקאות, והאיש גמור.
בהחלט, אבל שוב, כל איש עסקים ברוסיה הוא תלוי באותה מידה בפוטין. כלומר, אם פוטין מחר מחליט שחבר שלו טימצ'נקו לא מתפקד היטב, כל הכסף של טימצ'נקו בחרותיים ייעלם. אבל אותו דבר תופס לגבי אברמוביץ' ואותו דבר תופס לגבי כל אוליגרך אחר.
בוא נגיע לקבוצה השלישית, אלה האנשים שהם מצב עוד יותר מסובך.
אלה האנשים שהם באמת הגוורדיה אולי הכי קרובה לפוטין, אלה האנשים שעבדו איתו בעיריית סנקט פטרבורג, ואז עבדו איתו בממשל ילצין, והמשיכו לעבוד איתו ברגע שהוא התמנה לנשיא. אלה הם אולי המלחכי הפנחה והעבדים הנרצעים שלו יותר מכל, אלה שהוא, אני לא יודע אם הוא סומך עליהם יותר מכל, אבל הם בהחלט עובדים איתו באופן יומיומי. אנשים כמו איגר סייצ'ין, אלכסיי מילר, יקונין, גם הם עומדים בראש התאגידים הממשלתיים, כמו כל מיני גז פרום של מילר, סייצ'ין עומד בראש רוסנפט, שזה תאגיד הנפט הממשלתי, יקונין בזמנו עמד בראש מערך מסילות הברזל ברוסיה, וגם הם בכלל לגמרי ארנקים של המדינה, כלומר, ניקח סכמה פשוטה, פוטין רוצה לשחד איזשהו איש ימין קיצוני בפרלמנט האירופי, ונדרשים לכך נגיד 4 מיליון יורו. בהחלט יכול להיות שפוטין מרים טלפון לסייצ'ין ואומר לו, אתה עומד בראש רוסנפט, אנא, קח 2 מיליון יורו מהתקציב שלך, מילר ייתן 2 מיליון יורו מגזפרום, תעבירו את זה לחברי יבגני פריגוז'ן, שהוא בקבוצה השנייה של האוליגרכים הפרטיים כביכול, והוא דרך הנתיבים הסודיים שלו, פריגוז'ן למשל אחראי על קבוצת וגנר, השכירי חרב הרוסים שנלחמו בסוריה ועכשיו באוקראינה, הוא דרך הנתיבים שלו יעביר את זה לחבר הפרלמנט האירופאי את 4 מיליון היורו האלה.
בוא ננסה להסביר לתקשורת ביניהם, אמרת פוטין מרים טלפון, מה הם מקבלים טלפון רשמי מהקרמלין, או שמהטלפון הפרטי שלו הוא פתאום יכול להתקשר ולהגיד, תשמע חבר, מר פרידמן צריך עזרה.
אני לא חושב שזה נעשה באמת בשיחת טלפון, כלומר אני חושב שהדברים האלה עובדים פנים אל מול פנים, מגיעים לפגישה שנקבעה ומקבלים את ההוראות.
Almost immediately, the ruble turned to rubble, losing a third of its value. The Moscow Stock Exchange shuttered. Russians lined up at ATMs and cleaned out stores. Credit agencies warned that Russia is likely to default on its foreign loans, something that hasn't happened since 1918 during the Bolshevik Revolution.
אז בוא נגיע לסנקציות, בעת יש סנקציות אישיות על האנשים האלה, וגם באופן כללי על אזרחי רוסיה, למשל אתה לא יכול ללכת לבית קפה לשלם עם הוויזה שלך ועם המאסטרקארד, אז החיים של האנשים האלה שהיו מאוד מאוד עשירים נהפכו להיות יותר קשים, ולפחות בארצות הברית מדברים על זה שאולי הם יתחילו להפעיל עכשיו לחץ על פוטין לסיים את המלחמה כדי שיגמרו את הסנקציות. זה ריאלי?
זאת שאלה מצוינת. העניין הוא שפוטין פתח את המלחמה הזאת, הוא באמת הקריס את החיים של כל האנשים האלה. כן? אם אנחנו מדברים על הקבוצה השלישית, האלה שעומדים ברשות התאגידים הגדולים, אז הם מראש לא יותר מדי היו מקובלים במערב בשמונה השנים האחרונות, מאז פלישה לקרים, אז הוטלו עליהם, על הרבה מהם סנקציות אישיות, והם כבר לא יכלו להיכנס למערב.
הם כבר רגילים עם הסנקציות שלהם מקודם.
בדיוק. אבל שתי הקבוצות הראשונות, הם בהחלט היו רגילים לחיים הטובים שבהם הם מחלקים את זמנם בין רוסיה ומערב. הילדים שלהם לומדים במערב, הנשים שלהם חיות במערב, המאהבות שלהם במערב, היחטות שלהם, המטוסים, כל הדברים האלה, הם מכווני מערב. וזה נוגע אפילו גם לאנשים שכן בכל זאת עובדים בשירות המדינה, למשל דמיטרי מדוודייב יש לו וילות בתוסקנה, אותו דבר לגבי התעמולן הראשי בטלוויזיה, ולדימיר סוביוב, יש לו איזה 4 וילות באגם קומו, וכל האנשים האלה, כל מטרת חייהם של לגנוב כסף ברוסיה מהתקציב ולבזבז אותו במערב, היא קרסה בשנייה. עכשיו לגבי אזרחי רוסיה הרגילים, שבועות האחרונים כל פעם מתרחשת שם איזושהי מאומה עם מוצר צריכה בסיסי אחר. לפני כמה שבועות זה היה סיפור של סוכר, היה פשוט תורים מטורפים על סוכר ומריבות ממש של מכות בסופרים על חבילות סוכר, כי יש בעיה ביבוא סוכר לרוסיה. עכשיו כשהחברות המערביות עוזבות, אז כל מיני מוצרים כמו מוצרי היגיינה נשית, כמו אתה יודע, פדים וטמפונים וכל מיני דברים כאלה, זה נעלם מהמדפים לחלוטין. וכך הלאה וכך הלאה, כל פעם מרגישים עוד איזשהו חור שנפער בכלכלה הרוסית, כי עוד פעם, המון מוצרים היו שם מייבוא, ממערב, ולהחליף את השרשרות הלוגיסטיות האלה לוקח לא רק זמן, אלא מאמץ, וברגע שרוב הכספים של הכלכלה הרוסית של הבנק המרכזי נמצאים תחת הסנקציות, אז מאוד מאוד קשה לייבא את זה.
ואז מתקשרים למר פריגוז'ין, אומרים לו מר פריגוז'ין, עכשיו אתה צריך לייצר גם טמפונים במפעל שלך?
הם יכולים לתת לו הוראות כאלה, השאלה האם הוא מסוגל לעשות את זה, והתשובה היא לא, כן? כדי לייצר מפעל טמפונים נורמלי שיעבוד ויוציא את זה לסופרים, זה לוקח זמן, מאמץ, טכנולוגיה, שפשוט לא קיימת ברוסיה כרגע. כנראה המחסור הבא יהיה חלב, כן? בגלל סיבה נורא פשוטה. ברוסיה יש מפעל יחיד שנמצא בסנט פטרבורג, שיוצר אריזות פלסטיק, שבהן כל החברות של החלב ברוסיה משתמשות. יש ברוסיה פרות חולבות, אין ברוסיה לאן לשים את החלב הזה. כי החברה הזאת היא חברה בבעלות מערבית, היא מסתלקת מהשוק, אז שואלים שם, אוקיי, אנחנו מעבירים עכשיו חלב לבקבוקי זכוכית, מאיפה אנחנו לוקחים את הבקבוקי זכוכית האלה, וכנראה שהחלב הולך להיעלם בתוך שבוע שבועי מהחנויות, מהמדפים. למרות שעוד פרות חולבות, כביכול יש ברוסיה.
אז אני חוזר אתך לשאלה שלי, אז עכשיו העם הרוסי קשה לו, אבל האוליגרכים יש להם יותר כוח, אז הם מתכנסים ביניהם, מדברים, אומרים, אולי צריך לסיים את המבצע הזה של פוטין, או צריך אולי לסיים עם פוטין עצמו?
תראה, זאת שאלת מיליון הדולר, ואני לא מאמין שאם הדבר הזה יקרה, הוא יבוא מהכיוון שלהם. צריך לזכור שבמשך 22 שנה, הם התרגלו לכללי משחק מאוד מאוד מסוימים. כן, חלק מהם זה היה שנותנים להם חבל ארוך למדי לבלות ולבזבז כסף במערב, אבל הפליפ סייד של המטבע הזה הוא שהם לחלוטין לא מעורבים בפוליטיקה. הם עושים מה שאומרים להם, עושים את זה בצורה צייטנית, ולחלוטין אין להם שום כוח ושום השפעה ושום עצמה בקרמלין פנימה. אם הכנוניה הזאת תבוא, לדעתי היא תבוא באמת או מהצבא, שגם הוא די סורס ב-22 שנה האחרונות, או משירותי הביטחון, או מהפקידות הגבוהה שגם היא עכשיו נורא נורא מאוכזבת מזה שאת הכסף שהם גונבים מהמדינה לא נותנים להם לבזבז יותר בצורה נעימה במערב. אז אנשים, אני לא יודע, זה אנשים כמו סצ'ין, זה הסכנה הכי גדולה לפוטין, למרות שהם כביכול האנשים הנאמנים ביותר שלו והעבדיו הנרצעים ביותר, אבל אני חושב שאלה יש להם גם מה לאבד, זאת אומרת הם כבר איבדו המון, וגם גישה לבצע את ההפיכה. אני לא חושב שהאוליגרכים האלה שאנחנו חושבים עליהם, כמו אברמוביץ' או אפילו האנשים שפוטין העלה למעלה, כמו טימצ'נקו ופריגוז'ן, יש להם באמת גישה ואפשרות לבצע את ההפיכה הזאת. למרות שעוד פעם, יכול להיות שאני טועה ויזכרו איזה מחסל נואש מספיק כדי לעשות את זה.
וזה עניין של ימים, שבועות, חודשים, שנים?
אנחנו פשוט לא יכולים לדעת.
יגאל ליברן, תודה רבה.
תודה לכם.
הארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן. על הסאונד יונתן מניאביץ', דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.